כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם חללית של חוצנים הגיעה לביקור כאן במערכת השמש לפני כשנה? בשנת 2017 חדר אל מערכת השמש שלנו עצם מסתורית מוי סיגר, דיברנו עליו בתוכנית שלנו. הכינוי שהוצמד לו היה אומאו מאו, שליח בשפת הוואי. חוקרים רבים הניחו שמדובר בכוכב שביט, אבל כשהחפץ המסתורי טייל במערכת השמש הוא לפתע האיץ, זאת אומרת הגביר את המהירות שלו. לפי מחקר חדש שהובילו שני חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, נדבר מיד עם אחד מהם, אומאו מאו כלל אינו אסטרואיד או שביט, אלא סוג של גשושית חייזרית שמשימתה לאסוף מידע על מערכת השמש. מיד נדבר על הטענה המסקרנת הזו ועל השאלה אם אנחנו צריכים להיכנס למקלטים כי החוצנים בדרך לכאן, עם מי שהיה חלק מהמחקר הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום מציינים ברחבי העולם 175 שנה בדיוק לפרסום הספר הברווזון המכוער. זה קרה ב-11 בנובמבר 1843, ולכן נעסוק היום באגדות ילדים. מיד נבין אם קוראים לזה אגדות או לא, אבל בגדול מדובר באגדות ילדים. איתי באולפן אנחנו שמחים לארח את דוקטור חנה לבנת, שהיא מתרגמת, חוקרת ומרצה לתרבות ולספרות ילדים, לשעבר ראש מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער במכללה האקדמית בית ברל. שלום לך.
בוקר טוב.
הנה שומעים אותך, ואיתך אנחנו נדבר על שלל אגדות ילדים, הנס כריסטיאן אנדרסן, האחים גרים, כל אחד מהם ודבוקת האגדות או המעשיות שלו, מי כתב, מי רק ליקט, מה באמת קרה בבת הים הקטנה בסוף, איך כל העיבודים האלה הפכו להיות בסופו של דבר סרטי דיסני, ומה ההבדל בין העיבוד לבין המקור, האם הנסיכה הייתה על אפונה או על עדשה? אני גדלתי על עדשה ולקח לנו זמן להבין שמדובר ביחיד של עדשים, כי עדשה מתפרשת לנו אוטומטית כמשהו של העין, כן, שבדרך כלל תורמים. אנחנו מיד נדבר גם על זה ועל הנזל וגרטל, לכלוכית של גיאה, כיפה אדומה, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, אין דבר שלם יותר מלב שבור, לא ממש נכון מבחינה רפואית. אנחנו נדבר היום על תסמונת הלב השבור. חוקרים טוענים שתסמונת הלב השבור, מיד נסביר מה זה, עשויה לגרום לפגיעה בטווח הקצר, אבל גם בטווח הארוך, ובסופו של דבר עשויה להוביל למוות. מדובר בבעיית לב זמנית שנגרמת באמת כתוצאה ממועקה נפשית, צער קיצוני, ומתבטאת בעיקר בכאבים בחזה. במקרה של פחד קיצוני זה בדרך כלל תוקף אותנו, מוות של אדם קרוב, גירושים קשים, לעתים אפילו משהו משמח ומפתיע. אנחנו מיד נדבר על ההשלכות של התופעה הזו, וגם דירוג של כאב. חוקרים מהמחלקה הנוירולוגית באוניברסיטת בראון ברוד איילנד הצליחו בארצות הברית, הצליחו לפתח שיטה למדידה אובייקטיבית של כאב באמצעות EEG, מכשיר שמאפשר לרשום, מכשיר שרושם את הפעילות החשמלית במוח. מיד נרחיב, וגם המלחין והמנצח פרופסור משה זורמן יהיה איתנו, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי מקלר אלון. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודי, הוא נמצא אצלכם בחנות האפליקציות, אתם מורידים אותו וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד.
When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller.
טוב, הפעם זה הסטורי טיילר, או אצלנו זה נקרא אגדות עמים, נכון? כן, סיפורי עמים, נכון. תיקנת אותי, נכון? סיפורי עמים. טוב, אנחנו שמחים לדבר כמובן על... זה פטר והזאב, אבל אנחנו מיד נתווכס. אנחנו מדברים על אגדות ועל מעשיות. אז רגע לפני שנגדיר מה זה מה, או רגע לפני שנצלול לתוך ה, על 175 שנה בדיוק, לסיפור של הברווזון המכוער. מה ההבדל בין אגדה למעשייה? בואי נתחיל מההתחלה, ואז נבין את הסיפור.
כן, מעשייה אין בכלל ציון, לא מקום, לא זמן, לא זהות מוגדרת לגיבורים. זאת אומרת, זה יכול לקרות בכל מקום, לכל אחד. אגדות לעומת זה, יש ציון זמן, יש ציון מקום, אנחנו יודעים מתי זה היה, בהיסטוריה של עם מסוים, כביכול, סיפורי עמים. וגם זהות מוגדרת לגיבורים, זה יכול להיות שמשון הגיבור, זה יכול להיות ישו, זה יכול להיות המלך ארתור, אכילס, אנחנו יודעים איפה, מתי, למי זה קרה, מעשיות, היו היה, פעם, לאיש אחד.
אבל בשני המקרים מדובר בסיפור שהוא בדיוני, הוא בדוי, נכון?
כן, חלק מהעיקרון זה הקסם שיש בו, זאת אומרת כוח על-טבעי, אבל הכוח האל-טבעי הוא אף פעם לא המרכז, בסיפורים של אנדרסן ושל האחים גרים, תמיד האדם הוא במרכז ומה שהוא עושה.
אוקיי, אז יש, נחזור לרגע להבחנה, אנחנו מדברים על או מעשיות או אגדות, כשאגדה זה משהו שבאמת משוייך לתקופה מסוימת לעם, נכון אמרנו?
כן.
ומעשיות זה משהו כללי.
בהחלט.
סיפור.
לגמרי, כן.
טוב, אז רגע לפני שנדבר על המעשיות, אני משער שאנחנו נדבר יותר על מעשיות, נכון?
כן.
היום, למרות שהכותרת היא כמובן אגדות, כדי שאנשים יבינו במה מדובר. זה רלוונטי עדיין, הסיפורים האלה, שאפילו אנחנו גדלנו עליהם, הם רלוונטיים היום לילדים, או שגמרנו?
כן.
שלגיה והאינסטוש לא הולך ביחד.
למרבה הצער, הן דווקא רלוונטיות, מכיוון שהבעיות שהם הציפו, נשארו בעיות גם היום, לא פתרנו אותן, אנחנו לא כל כך מקבלים את השונה, גזענות.
כי הן עוסקות, המעשיות האלה עוסקות בקבלת השונה וכו'?
כן, והן פורצות דרך מהבחינות האלה, זאת אחת הסיבות שהן הפכו לקלאסיקות, בגלל שבאמת הן רלוונטיות לכל זמן, לכל מקום.
זאת אומרת שהסיפורים האלה כנראה עוסקים בערכים מאוד חשובים, ופורצי דרך כנראה בתקופה מסוימת.
כן, אפשר לדבר למשל על יופי, למשל בלכלוכית של האחים גרים, אז הבנות, האחיות שהאימא מביאה, האימא החורגת מביאה אותה, גם לא קוראים לה אימא חורגת אצלם, זה גם משמעותי, אבל הבנות הן יפות וצחות בחיצוניותן, אך שחורות ומכוערות בליבן פנימה. זאת אומרת שהאחיות אומנם ממש יפות וצחות, אפילו לבנות, מבחינה חיצונית, אבל לא זה מה שחשוב. חשוב זה שהכיעור הוא בעצם העניין הפנימי. אנחנו התרגלנו בעיבודים שיפה היא טובה ומכוערת היא שחורה, וככה אנחנו מייחסים מראה חיצוני.
גם המילה שחורה, באמת, טוב, למדנו לא לקשר את זה כמובן, לאפל וכולי, אבל אוקיי, את אומרת שבאמת יש אגדות שעוסקות ביופי, ויופי הרבה פעמים, הרי מכשפה בדרך כלל זה משהו מכוער, נכון? יש קשר בין כיעור לבין רוע. כמובן שהוא לא נכון.
כן, בעיקר בעיבודים, בעיקר של דיסני, אנחנו מייחסים גם צבעים וגם...
זו השאלה, האם זה קרה שם, בעיבוד עצמו?
כן, זה קרה בעיבודים, אני אומרת דיסני כי הוא מייצג, זה הרי המכונה הכי משומנת של הקפיטליזם בהתהוותו, אז יש לזה השפעה עצומה. אבל לא, הנה, אצל האחים גרים, גם אצל... בדרך כלל הם לא מתייחסים לך למראה חיצוני, לא האחים גרים ולא אנדרסן, הם מתייחסים רק למעשים של האדם, ואם המעשים... מוסריים או לא מוסריים.
זאת אומרת שיכול היה, או יכול להיות שישב איש קריאיטיב בדיסני, או לא משנה, באיזשהו תאגיד שהעביר עיבוד את הסיפורים האלה מסיבה זו או אחרת, אני חושב כי אין זכויות יוצרים ולכן אפשר לעשות מה שרוצים עם הסיפורים האלה, ואז החליט לצייר, אם זה אנימציה, את המכשפה כמכוערת. או כירוקה בפנים, במקרה מסוים.
מכוערת, שחורה, והטובה תהיה בלונדינית, עם עיניים כחולות ואור לבן, כלומר הצבעים הכי בהירים שאפשר להעלות על הדעת. וזה משוייך...
מריח קצת גזענות פה בסיפור הזה. אנחנו יודעים שיש שחורים יפים ויש לבנים מכוערים.
כן, לכן...
גם הכל מהכל.
לכן אנדרסן והאחים גרים הפכו לקלאסיקה, כי באמת הם עוסקים במהות.
כי הם לא נפלו בזה.
לא נפלו, והם אפילו היו פורצי דרך. זאת אומרת, הם לא משקפים את תפיסה של התקופה שלהם. הם היו משכמם ומעלה.
טוב, הסקרנת אותי מאוד. בואי נתחיל לדבר אחד-אחד, קודם כל על אנדרסן. ואז, שאנדרסן הוא יותר כתב את המעשיות, נכון?
כן, הוא חיבר את הסיפורים, הם דמויי מעשייה, או דמויי אגדה, או פשוט סיפור קצר. אבל הוא חיבר אותם.
אז בואי נדבר על העבודות שלו, מה הוא חיבר, מה אנחנו מכירים שהוא חיבר.
כן, אז יש לנו את הנסיכה על האפונה, שכמו שדיברנו, חשבנו שזאת עדשה.
כן, למה הפער הזה באמת בין, את אומרת אפונה, אצלנו באמת זה היה עדשה, ובכך חשבנו שמדובר בעדשה של מצלמה או עין. בסוף למדנו שמדובר ביחיד של עדשים. עדשים ברבים, עדשה אחת. תנ"ך עמודה, שאוכלים.
כן, אז אפונה אין בעיה, כי אנחנו נכון. יודעים שזאת אפונה, אבל זה גם מהסיבה שפשוט אין כמעט אף אחד בארץ שיודע דנית, וכשתרגמו ככל הנראה לעברית, אז טוב, קטניות, נכון? משהו כזה.
משהו,
אז שיהיה, כן, הכלילו. בסביבה, כן, אבל זאת אפונה, ויש לזה גם משמעות, כי היא רכה כי... ולא מבחינים בה, כששוכבים על 20 מזרנים ו-20 קסטות. אז, אבל הסיפור הנסיכה על האפונה זה בעצם סתירה, רוב הסיפורים של אנדרסן הם סתירה. כלומר, יש לו ביקורת בוטה מאוד על החברה, במיוחד על האצולה ועל המשטר, כמו בבגדי המלך החדשים. הנסיכה על האפונה זאת סתירה על איך בעצם בני האצולה, נסיכים או בכלל גברים, בוחרים להם נשים.
אז בואי ספרי לנו, באמת הזכירי לנו, כי הרי אנחנו... עבר כל כך הרבה מידע בראש שלנו מאז שלמדנו את הסיפורים האלה או קראנו אותם בילדותנו.
כן, אז...
למה ישנה על אפונה גברת?
כי הנסיך היה צריך לבחור לעצמו מישהי מתאימה, והמבחן היה עדינות האור. זאת אומרת שהיא צריכה לחוש באפונה הזאת מבעד ל... ופה יש...
אם היא חשה באפונה, זה אומר שהיא רבת ניואנס, מסוגלת לחוש ניואנסים וכו', עדינה.
כן, עכשיו זה מה שאנחנו מכירים מהעיבודים, אבל אצל אנדרסן זאת סתירה, זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא מעביר עליו ביקורת.
הוא צוחק על הנוהג הזה או על הסיפור.
הוא צוחק ומעביר ביקורת, כן, ואפשר לראות את זה מיד כשקוראים את הסיפור, זה סיפור קצר, וביורים שמלווים, זאת אומרת, המאירים שבאמת הבינו את המהות,
כן.
אז גם מאוד הבליטו את הגיחוך שבעניין.
כי הם ציירו הרבה מזרנים וכולי?
כן, וגם הוא וואו. מתאר שפלומת ברווזים והעשרים והכל, וחוץ מזה שכל משפט הוא חוזר על המילה, וזאת אכן נסיכה אמיתית, עד כדי גיחוך. זאת אומרת, האמיתות גיחוך.
צד סתירה.
כן, הסיפורים שלו. וכתוב בסוף, והסיפור הזה, סיפור אמיתי הוא. כשברור לנו שהוא לא אמיתי, אז הוא משחק עם מילה אמיתי, נסיכה אמיתית. מה זה נסיכה אמיתית? ומה פתאום בוחנים לפי עונג האור. וזה כמובן גם עניין של גברים ונשים שעובר כחוט השני, גם אצל גרים וגם אצל
כי
אנדרסן.
מה הביקורת שם אצל אנדרסן על כל מה שקורה בין גברים לנשים? כן. מה עצם הבחירה, המבחן שהוא מעמיד?
כן, עצם הבחירה והמבחן בסיפור הזה, אבל גם בבת הים הקטנה למשל, יש הבחנה בין עולם המים לעולם שמעל לפני המים, ואין בכלל ספק מהסיפור שהוא... אנדרסן בעד העולם, הנשים מתחת לפני המים, שזה עולם רגוע ושקול ומיושב, והעולם גברי מעל לפני המים הוא עולם זזיתי ושל כיבוש ומלחמות. וגם בת הים הקטנה, שאיפתה זה בכלל לא לרכוש את ליבו של הנסיך. היא רוצה בכלל נשמה בת על מוות, והנסיך הוא רק, או גבר, הוא רק אמצעי להשיג. זאת אומרת, בכלל לא מה שאנחנו מכירים בימינו, ויש... טוב, עם ביקורת על השלטון, יש גם בברווזון המכוער, שבו התחלנו ש-175 שנה לפרסום הסיפור.
כן.
אז גם הברווזון המכוער, כשאנחנו למשל חושבים על זה, מה זה אומר? מה שאנחנו מכירים מהסיפור, זאת אומרת שבסופו של דבר הוא הופך ללבן ויפה ואצילי, ורק אז הוא מתקבל על ידי מי? על ידי הברבורים, שהם לבנים ויפים. והציליים, ומה אנחנו אומרים בזה לילדים, בעיבודים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, שרק אם אתה לבן, יפה והצילי, יקבלו אותך בחברה. אבל שוב, אצל אנדרסן, זאת הסתירה בדיוק. זאת אומרת, הוא מעביר אותו מקבוצה לקבוצה. למשל, אבזי הבר אומרים לו, טוב, אנחנו נקבל אותך, לברבזון המכוער, נקבל אותך. אבל, למרות שאתה מכוער, אבל בתנאי שלא תתחתן עם הבנות שלנו. זאת אומרת, זו ממש סתירה, כן, הוא עובר מקבוצה לקבוצה ומעביר ביקורת על קבוצות בחברה ועל היבטים של החברה שלנו, ואנחנו קיבלנו את זה בלי הסתירה.
כן.
זאת אומרת, כאילו ככה זה צריך להיות, זו דרכו של עולם, וככה זה צריך להיות, שרק לבן ויפה.
אז את אומרת, אם נסכם לרגע את תת השיחה הזו שהייתה כאן, אז יש המון ערכים שרלוונטיים לימינו אנו וגם לילדים היום, אבל אולי פחות בעיבודים. בעיבודים זה קצת נדרס, כל נושא הסאטירה והערכים שהיוצרים המקוריים או המלקטים המקוריים רצו להעביר באמצעות המעשיות.
כן, קצת שונה זה לשון המעטה. כן. תפחו על פיו, אם מורידים את הסאטירה...
לא רוצים לקבל פה תביעות, את יודעת. אנחנו בכל זאת מחלקה משפטית רק בבנייה כאן בתאגיד. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואז נדבר על אולי ספינה של חוצנים שנכנסה למערכת השמש. כבר ספוילר כמובן נעשה, לא, אבל בואו נייצר את האשליה הזו לכמה דקות. שיר ושיחה לארצות הברית, בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן פרופסור חנה לבנת. אנחנו מדברים על הברווזון המכוער, 175 שנה לפרסום הסיפור הברווזון המכוער. אנחנו מדברים כאן על אגדות ילדים, או ליתר דיוק מעשיות, האם הן רלוונטיות לימינו אנו, מה קרה בתרגום או בעיבוד של אותן מעשיות לסרטים של דיסני למשל, וכמובן, הנה גילינו, כבר יש לנו כותרת, שהנסיכה לא נהגה לישון על עדשה, ולא על עדשים, אלא על אפונה, וזה היה העניין עצמו. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אל חוצנים. האם חללית של חוצנים הגיעה לביקור כאן במערכת השמש לפני כשנה? בשנת 2017, דיברנו על כך בתוכנית, חדר למערכת השמש שלנו עצם מסתורי דמוי סיגר. הכינוי שהוצמד לו היה אומאו מאו. שליח בשפת הוואי, חוקרים רבים הניחו שמדובר בכוכב שביט, אבל כשהחפץ המסתורי טייל במערכת השמש, הוא לפתע העיץ, הגביר את המהירות. לפי מחקר חדש, שהובילו שני חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, אומאו מאו כלל אינו אסטרואיד או שביט, אלא סוג של גשושית חייזרית. שמשימתה לאסוף מידע על מערכת השמש. ועל הטענה המסקרנת הזו אנחנו רוצים לדבר עם הפוסט-דוקטורנט ועמית מחקר בהרווארד ושותף למחקר הזה, שמואל ביאלי. שלום לך.
היי, שלום.
אז מדובר בספינת חלל של חייזרים?
לא הייתי כל כך ממהר ישר להסיק את המסקנה הקיצונית הזאת, אבל זה בהחלט אפשרות. אולי לא סבירה כל כך, אבל עדיין לא בעלת סבירות של אפס, הייתי אומר.
ומה גרם לכם לחשוב שלא מדובר בשביט, אלא בספינה של חייזרים, השינוי הפתאומי במהירות?
אז דווקא השינוי הפתאומי במהירות, בהתחלה הוסבר בתור אפשרות שזה כן כוכב שביט. ראו את השינוי במהירות וחשבו שאולי הפעילות השביטית היא זאת שנותנת את התאוצה לאובייקט, כמו בטיל, שבעצם משחרר מאחור הגז בוער ובזכות זה מקבל תאוצה. אבל ככל שהסתכלו עוד ועוד על האובייקט, לא ראו שום פעילות שביטית, לא ראו את זנב של השביט, וגם לא ראו בספקטרום שום חתימה של שביט כפי שמכירים. ומעבר לכך, גם מחקר תיאורטי שפורסם יותר מאוחר על ידי רפלסקי הוכיח או הראה שאם היה מדובר בשביט, הוא היה צריך להתחיל להסתובב יותר ויותר מהר, משהו שגם כן לא רואים בתצפיות. אז נשארה השאלה, מה גורם לתאוצה של האובייקט? ואנחנו בחנו אפשרות אחת, שהתאוצה נגרמת כתוצאה מלחץ שמפעילה קרינת השמש, הקרינה מהשמש על האובייקט. כדי שזה יהיה המצב, האובייקט צריך להיות מאוד שטוח וקל, כמו מפרס, או איזשהו, כמו איזשהו דף נייר, אם תרצה. זאת צריכה להיות הגיאומטריה של האובייקט. ומכאן אתה כבר יכול לבוא ולחשוב מה יכול להיות מקור לאובייקט כזה מוזר, כי בטבע אנחנו לא מכירים אובייקטים בעלי צורה כזאת. אז אחת האפשרויות שבחנו זה באמת אינטליגנציה חוצנית, אבל זה לא העיקר של המאמר, זה כבר דיון ספקולטיבי שניתן לערוך וערכנו, אבל העיקר של המאמר זה באמת הנושא הזה של מה יוצר את התאוצה הבלתי מוסברת.
מאיכן בכלל הגיע אלינו הסיגר הזה ולאיכן הוא טס?
אז הוא הגיע, אז באמת זה האובייקט הראשון שנצפה עד כה והיחיד שמקורו מחוץ למערכת השמש. יש הרבה מחקרים שניסו להבין בדיוק, בעצם לאתר האם איזשהו כוכב ספציפי שיכול להיות קנדידט לאובייקט, אבל כרגע זה עדיין שאלה פתוחה, לא ברור מאיכן בדיוק הוא הגיע. אבל מה שבטוח שהוא הגיע מחוץ למערכת השמש, וכרגע הוא עזב את מערכת השמש וטס חזרה לתווך הבין כוכבי בגלקסיה שלנו.
אז אם אני אסכם ותוכל לתקן אותי, אם תרצה, מדובר באובייקט שחשבו שהוא שביט, הוא קצת התנהג כמו שביט, אבל לא נראה שהיו עליו סימנים של שביט, ולכן אתם חושדים שמדובר באיזושהי טכנולוגיה שאיכשהו מניעה אותו, טכנולוגיה חוצנית אולי.
אני רק אתקן את החלק האחרון. אנחנו חושבים שהתאוצה היא איננה, אנחנו לא מציעים שהתאוצה נגרמת כתוצאה מאיזשהו מנוע שנותן לו את התאוצה. אנחנו חושבים על תהליך טבעי שיוצר את התאוצה, שזה בעצם הלחץ מהשמש, הקרינה שהשמש שלנו פולטת, בעצם אם היא פוגעת בגוף, היא יוצרת לחץ, וזו תופעה שכבר ידועה זמן רב, אוקיי? זה לא משהו שאנחנו המצאנו. אז אנחנו בעצם בדקנו את האפשרות האם קרינה מהשמש שלנו יכולה ליצור את התאוצה שנצפתה. ומצאנו שזה בהחלט אפשרות שאי אפשר לפסול, ופשוט ההשלכה של זה זה שבאמת מדובר בגיאומטריה מאוד מוזרה שנראית כמו משהו שאנחנו לא מכירים.
אוקיי, אז אמרת את זה מאוד בזהירות.
אני משתדל להיות מאוד זהיר בזה, כי התקשורת מאוד ממהרת ישר להגיד שאנחנו טוענים שגילינו חייזרים, וזה ממש לא הנושא של המחקר, אוקיי? אבל בהחלט זה מאוד מרתק בדיוק בגלל ההשלכה הזאת. עם זה אני מסכים.
טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. שמואל ביאלי, פוסט-דוקטורנט ועמית מחקר בהרווארד, ושותף במחקר הזה. תודה רבה.
תודה לך.
I'm the storyteller and my stories must be told. I have many stories, tales for both the young and old.
ואנחנו ממשיכים לדבר על אגדות או על מעשיות עם דוקטור חנה לבנת. אנחנו מציינים היום 175 שנה לפרסום הספר הברווזון המכוער. כבר למדנו באמצעותך או הכרנו את ההבחנה בין מעשייה לבין אגדה. מעשייה זה מה שאנחנו חושבים שהוא אגדה, ואגדה כנראה זה משהו שכן משוייך לעם, להקשר זמן וכולי. את הזכרת באמת במה שאמרת קצת את שמשון, הזכרת שהוא סיפור תנכי. מתייחסים לסיפורים תנכיים כמעשיות או כאגדות?
כאגדות, אבל בגלל כאגדות. שאנחנו מתבלבלים במושגים,
כן.
אגדה זה לא שיפוט אם זה היה או לא היה, זאת אומרת זה רק העניין של הגדרה ספרותית. זאת אומרת שסיפור כזה שיש לו עיגון במקום מסוים, כמו שמשון הגיבור, אנחנו יודעים איפה זה היה, אנחנו יודעים מתי זה היה, אנחנו יודעים למי, זאת אגדה כז'אנר ספרותי.
אבל אין בכך ביקורת על...
בדיוק, זה לא קשור. אגדה במובן רק של הסוג הספרותי, של הסוג של הכתיבה.
אוקיי, אז למדנו שוב באמצעותך שיש הבחנה כזו בין מעשייה לבין אגדה, וחלק בתרגומים עצמם רבים לא הבינו את העניין הסטירי, אולי בעיבודים לא הבינו את העניין הסטירי. האם יש היום יוצרים, אמרנו שבעצם אנדרסן כתב, נכון? האחים גרים יותר לקטו מעשיות והוא יותר כתב. האם אני יכול היום לכתוב ספר מעשיות?
אתה יכול לכתוב ספר מעשיות, אבל כמו אנדרסן, יקראו להם מעשיות אומנותיות, מכיוון שאתה תחשב אומן שיוצר את הסיפור הזה, רק שאתה משווה לו צורה של מעשייה. אבל המעשיות המקוריות הם בעצם סיפורים שהסתובבו בכל מקרה, ומי שהעלה אותן על הכתב, כמו האחים גרים למשל, יצקו לתוכם את הכישרונות הספרותיים שלהם, את תפיסות העולם שלהם, אבל אלה סיפורים שהסתובבו בעל פה.
אז בואי נדבר באמת על הפועלם של האחים גרים. מי אם היה, אנחנו בדרך כלל רגילים שמפעל של אחים זה מוסך בדרך כלל, או כזה חנות כזאת לכלי עבודה. אבל הנה האחים שהמפעל המשותף שלהם היה ללקט סיפורים ולהעלות אותם על הכתב, לעבד אותם.
כן, הם בעצם סיפרו עליהם שהם הסתובבו בכפרים ושמעו מעיקרות זקנות את הסיפורים האלה, אבל בעצם הם היו כבר אנשי כתב, באו אליהם, כמו שהיום אנחנו רואים חוג הסילון, אז זה היה חוג האריסטוקרטיה שהתאסף אצלם, וסיפרו אצלם, את רוב הסיפורים סיפרו אצלם בבית, יודעים בדיוק מי סיפר ומה סיפר, הם לא בדיוק הסתובבו בכפרים, אלא יותר שמעו את הסיפורים כבר מאנשים ש... היו משכילים והם העלו על הכתב את הגרסאות שלהם. יש מוכרות לנו שהתפרסמו 221 מעשיות, אבל יש מעשיות שנפלו בדרך או השתנו בדרך, כי הם פרסמו 7 מהדורות של הסיפורים של עצמם.
מה השינוי? מעניין באמת. מה השינויים שהמעשיות עברו?
כן, הם לאט לאט חשבו יותר ויותר על כיוון של קהל יעד של ילדים, ואז התאימו אותם יותר ויותר לילדים בשבע המהדורות. יש סיפורים שהם לא שינו, יש סיפורים שהם השמיטו, יש סיפורים שהם
מעניין, שינו. מה למשל, תני לנו דוגמאות של מה שעודן, אני משער שזו הייתה הכוונה, נכון? לרדן את המעשייה לילדים?
כן, גם קצת מבחינת, למשל, נצרות או דברים כאלה, אם כי הם היו, הם היו פרוטסטנטים, ליברליים, ככה שזה לא היה במרכז הסיפורים שלהם, אבל כן, אפשר למצוא את הגלגולים של הסיפורים, בכל מקרה, הצורות שמוכרות לנו, זה בדרך כלל המהדורה האחרונה של 1857. אנדרסן וגרים יצרו בערך באותה תקופה, כלומר, הם היו מקבילים, אלה בגרמניה האחים, והוא בדנמרק. וכן, אפשר לראות כמה עיבודים עד ימינו שינו את הסיפורים. למשל, אנחנו יכולים לקחת את לכלוכית, מה שנקרא סינדרלה, אבל בעברית זה לכלוכית.
כן.
ולראות ששמעתי בשיר קודם, פיה, אין פיה, אין מרכבה, אין 12 בלילה.
לא?
לא, לא.
אז מה יש שם בסיפור הזה? מה נשאר?
זהו, נשאר האדם במרכז, לכלוכית שמתחילה, כמו תמיד במעשיות, במצב הכי נחות שאפשר לעלות על הדעת, אבל בלי פייה, היא מצליחה לעבור התפתחות בעצמה. כן עוזרת לציפור, שנותנת לה שמלה ונעליים.
אוקיי, אז יש ציפור פה, זה לא סתם סיפור על העצמה אישית וכולי. ניו אייג'י.
אבל, נכון, אבל הציפור לא סתם נותנת לה, לא כמו הפייה שאנחנו מכירים, שפשוט נוחתת כי לכלוכית בוכה, שזה מה שנשים אמורות לעשות בעיבודים המודרניים דווקא, אלא היא מכבדת את זכר אימה, והיא באה ובוכה כל יום על הקבר של אימא שלה, וככה הענף של עץ האלסר, שהיא ביקשה אותו מאבא שלה, צומח, ועל העץ הזה יש ציפור שנותנת לה. זאת אומרת, לילדים ברור שמה שאתה עושה משפיע על מהלך חייך. כלומר, יש קשר ישיר רעיוני וגם מעשי בין מה שאתה עושה לבין מה שקורה לך בחיים. אבל היא מקבלת רק שמלה ונעליים. זאת אומרת, היא צריכה להחליט מה היא עושה איתם. היא מחליטה ללכת לנשף. 3 ימים הנשף, כי אצל האחים גרים ואנדרסן, הכל תמיד בתהליך.
זאת אומרת, אז זה פחות קסום. זאת אומרת, אין שם את הקסם הזה.
תמיד. של... תמיד אצל האחים גרים ואצל אנדרסן, האדם עושה וקובע את מהלך חייו. לא גורם על טבעי. הגורם על טבעי רק עוזר לך לממש את הפוטנציאל שיש בך בכל מקרה.
זאת אומרת, הסיפור עצמו, לא הייתה שם פייה שנתנה לא דלעת ולא...
ולא 12 בלילה.
אכברים ו-12 בלילה ושעון וכולי, אלא רק ציפור שעוסקת בפשן ונתנה לה קצת...
שמלה ונעליים. 3 ימים, 3 ימים, הנסיך רוצה אותה את לכלוכית, והיא לא רוצה אותו. לנשים יש רצון אצל אנדרסן.
לנשים יש רצון, מי היה מאמין, העבירו את זה למבזק. לנשים יש רצון, והן יכולות להסכים, לרצות, לא לרצות.
והיא לא רוצה אותו, כי הוא רואה אותה רק כשהיא יפה, עם שמלה יפה ונעליים יפות. הוא צריך לעבור מסע שלם בסיפור, והוא עובר מסע שלם עד שהוא מגיע אליה הביתה, רואה אותה בבלויי הסחבות שלה עם נעלי העץ הכבדות, רוצה אותה כמו שהיא, ואז הוא ראוי לה והיא מסכימה לקבל אותו. לכלוכית אצל האחים גרים.
וואו!
אותו דבר עם כיפה אדומה למשל.
מעניין.
יש סוף שהשמיטו לנו, מאז ומתמיד. בסוף, אחרי שכבר הצייד, כמובן גבר, מציל את הסבתא ואת, ואת כיפה אדומה הילדה.
מוציא אותה מבטן הזאב, שם אבנים בבטן הזאב, ואז מה קורה?
אצל האחים גרים, יש אחר כך עוד זאב, וכיפה אדומה שוב נשלחת ליער, אבל הפעם היא כבר למדה לקח, והיא לא מספרת לו איפה הסבתא גרה.
כן? זה קורה שוב? כן. אבל הפעם בתיקון.
ילדה יכולה להסתדר בעצמה אחרי שהיא עוברת תהליך, ואז היא באה לסבתא ואומרת, הזאב כנראה עומד להגיע, היא מגיעה לפניו כי היא לא סיפרה לו איפה הסבתא גרה, ואז הן מצליחות שתיהן סבתא וילדה להערים על הזאב ולהרוג אותו בכוחות עצמן. אבל השמיטו לנו את זה כדי שלא נחשוב שלנשים יש רצון ויכולות להתפתח, ויכולות להיות יותר מוצלחות מגבר. אותו דבר אצל הנזל וגרטל, עמי ותמי, באיגודים.
טוב, אנחנו מיד נדבר על זה, אבל זה נשמע שיוצרי אגדות במכוון היו, לפי התפיסת העולם שלהם הייתה שוביניסטית משהו. נשמע שאת מתרעמת כמובן על תפיסת העולם שלהם.
של העיבודים המודרניים.
של העיבודים, נכון, של העיבודים, לא של המקור, בדיוק.
היה להם בסיס הרבה יותר פמיניסטי. עכשיו, לא צריך לעשות אידאליזציה אצל האחים גרים, וגם אצל אנדרסן יש גם סיפורים אחרים, אבל המכלול הוא הפסיפס האנושי בכללותו. זאת אומרת, יש נשים כאלה ויש גברים כאלה, לא בעיבודים. בעיבודים יצקו את זה לתבניות קבועות.
אולי כי אנחנו צריכים תמיד דמויות כמעט ארכיטיפיות או סטריאוטיפיות של הצייד, המציל, הנסיך, המושיע. מעניין.
כן, אנחנו זקוקים לכנראה.
זאת אומרת שכל העיבודים זו התמסחרות, זה עיוות, זה פגיעה במקור, התמסחרנו.
כן, או שזה בעצם משקף את תפיסות העולם שלנו למרבה הצער.
נכון. אבל אנחנו בדרך לתקן את הכל.
כשנחזור אל הקלאסיקות עצמן. דרך אגב, זה לא רק האחים גרים ואנדרסן, יש עוד הרבה קלאסיקות. קלאסיקות בין השאר הן בגלל זה שהן מורכבות ומציגות מעניין. אתגרים.
זה באמת מעניין, הקשר בין ערכים אוניברסליים וכולי לקלאסיקות באופן כללי. נשמע, שלום לכם, תסמונת הלב השבור. חוקרים טוענים שתסמונת, שכך היא נקראת, הלב השבור עשויה לגרום לפגיעה בטווח הקצר, את זה יודעים, אבל גם בטווח הארוך, וזה העניין, ובסופו של דבר היא עשויה להוביל למוות. מדובר בבעיית לב זמנית שנגרמת כתוצאה ממועקה נפשית, מצער קיצוני, משהו נפשי בדרך כלל. מתבטאת בעיקר בכאבים בחזה, זה קורה במקרה של פחד קיצוני, מוות של אדם קרוב, גירושים קשים, לעתים גם משהו משמח ומפתיע. בדרך כלל הלב חוזר לתפקודו לאחר כשבוע, אבל מחקר חדש שנערך בציריך בשוויץ קובע, שסיבוכים של התסמונת הזו עשויים להוביל לפגיעה גם בטווח הארוך ואפילו למוות. במובן שגם תוצאות המחקר הזה יכולות לגרום לנו ללב שבור, מלחת. המחקר התפרסם בכתב העת הרפואי סירקוליישן, ואנחנו רוצים לדבר על התסמונת עם דוקטור עופר חבקוק, שהוא מומחה לאי ספיקת לב, רופא בכיר במערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי תל אביב. יחילוב, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז מה, ממתי הנפש ככה בכלילות משפיעה על הגוף ולא בספר ניו אייג'י, כן? ככה זה עובד?
אז קודם כל כולנו יודעים שהנפש והגוף קשורים אחד לשני. אם תרשה לי לומר, אני רוצה לפתוח בהמלצה חמה לכל מי שמאזין.
כן.
שאם יש כאבים בחזה, אז קודם כל הולכים למיון. עדיף ללכת ישר למיון, לא להתייעץ עם אף אחד, לא לחכות שזה יעבור, לא לקחת נוגדי צרבת או מה שזה לא יהיה. לתת למקצוענים לטפל בזה, זה החלק הכי חשוב. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לדבר.
לגמרי, זאת אומרת שאם אני מרגיש משהו בלב, לא להניח שזה לא התקף לב. בוא נניח שזה התקף לב וניתן למקצוענים לטפל בזה.
נכון מאוד.
וזה דבר ראשון. אבל נשמע לי שהציבור, זה משהו אינסטינקטיבי אצלנו, לא?
לא, לצערי עדיין לא. אנחנו רואים את זה יום אחרי יום, ולכן חשוב להדגיש את הנקודה הזאת קודם כל.
וואו, אוקיי. טוב, מעניין, אז מהי אותה תסמונת של הלב השבור? לא מדובר, זה משהו שהוא לא ממש פסיכוסומטי, כי יש השפעה פיזית על הגוף.
נכון, זה לא פסיכוסומטי, זה שינוי ממשי שאפשר לראות אותו גם במבנה של הלב, לפחות באופן זמני, וייתכן בהמשך גם באופן קבוע, כמו שאמרת. מדובר בעלייה חדה בהורמונים שבדרך כלל קשורים אצלנו ללעקה, לסטרס, כמו אדרנלין, זה הכי נפוץ שבהם למי שמכיר. והעלייה החדה הזאת בהורמונים שיכולה לנבוע או מאירוע סטרסוגני נפשי, או מאירוע סטרסוגני פיזי, כלומר אם עשית איזה מאמץ קיצוני, היא יכולה לגרום לשינוי זמני במבנה ותפקוד הלב, ויכולה לגרום גם לכאבים בחזה שיכולים להרגיש ממש כמו התקף לב אמיתי. חשוב להגיד שכולנו, אנחנו גם כן כרופאים, נתקלים בבעיה הזאת מעבר לתחושה של הפציינט, כלומר כשאנחנו נסתכל על ה-EKG של מישהו כזה, הוא ייראה לנו כמו EKG של התקף לב אמיתי, וכנ"ל כשנעשה לאותו אדם אקו לב בדחיפות, אנחנו נראה שינויים שיכולים להתאים לאירוע לב אמיתי. ולכן רוב המטופלים האלה יגיעו ישירות לחדר צנתורים, כדי לנסות לפתוח, לדמות את העורקים שמספקים דם ללב, ואז לנסות ולפתוח אחד מהם, ורק כשאנחנו רואים שהעורקים שמספקים דם ללב הם למעשה פתוחים, אז עולה השאלה אם מדובר באותה תסמונת שנקראת תקוצובו, או הלב השבור, או יש לה הרבה שמות אחרים גם.
אז מה קורה? אז אם משהו לא נסתם שם, מה קורה? הלב מתעוות, משתנה?
אפשר לומר שחלק משריר הלב, בוא נאמר, התפקוד שלו יורד באופן זמני, והוא בדרך כלל חוזר לתפקוד תקין אחרי כמה ימים, אבל זה לא תמיד המצב.
אז זהו, שעל פי המחקר החדש, יש השלכות לטווח הרחוק לתסמונת הזו.
תראה, מי שאני מכיר מסביבי, כולל אותי עצמי, אנחנו לא נפלנו מהרגליים מהמחקר הזה. כלומר, יש כבר עדויות לכך שהתסמונת הזאת היא לא נאיבית, היא לא משהו תמים שצריך להתעלם ממנו, ויכול להיות לו נזק ארוך טווח. המחקר הזה רק מוסיף עוד קצת נתונים בנושא הזה, אבל כן, אנשים שחוו אירוע שכזה עלולים לסבול מנזק ארוך טווח, זה נכון.
ובסופו של דבר, הנה, למדנו גם שיש דבר כזה לב שבור, פיזית ממש.
אז זה נקרא לזה לב
שבור. המטאפורה פתאום קמה לתחייה.
מעניין.
לא? וואו. הלב שלנו מגיב לסטרס כמובן, ולמצב נפשי בצורה שהיא מעין התקף לב במקרה הזה, לפחות לטווח קצר.
נכון.
טוב, ובכל מקרה אתה אומר שאם אנחנו חשים משהו שמזכיר התקף לב, שווה לראות רופא ולא להסתפק ב...
שווה בדרך כלל, כמו שאמרתי בהתחלה, לגשת ישירות אל חדר המיון.
טוב, אז אנחנו מודים לך על השיחה הזו. דוקטור עופר חבקוק, מומחה לאי ספיקת לב, רופא בכיר במערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אנחנו רוצים להשלים משהו על מעשיות, ובשעה הבאה נרחיב עוד הרבה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. הזכרת מעט את אנזל וגרטל, שיש להם שם מאוד לא מקומי, ולכן תרגמו אותם לאמי ותמי.
כן, האמת היא שזה שמות גנריים בגרמניה, אינזל וגרטל, אז ניסו גם פה למצוא עמי ותמי.
זה גנרי? שם, כן, שם הכי... מעליבים את כל העמי, בנאלי, שם...
לא, כדי שיהיה שוב, כמו היו היה איש אחד חוטב עצים אחד, שזה יכול להיות בעצם כל אחד.
כן.
אז אינזל וגרטל, יש הרבה דברים להגיד על זה, אבל בעיקר לאור מה שדיברנו קודם, גם... סוף הסיפור אצל האחים גרים זה שהם מנסים, אחרי שכבר הם ניצלו מהמחשפה, הם מנסים לחזור הביתה.
בסוף הסיפור, נכון?
בסוף הסיפור. כן. האמת היא שבתחילת הסיפור, אכן הנזל, הבן, הוא זה שבעיקר מוביל אותם. אבל אצל האחים גרים גם גרטל שמה חושבת מראש, לא לגמרי פסיבית. אחר כך אצל המחשפה, הוא מתוחכם, מושיט למחשפה עצם, שהיא תחשוב שהוא דרזה והיא לא תאכל אותו. אבל גרטל הבת אצל האחים גרים, עושה בכוונה את עצמה לא יודעת איך לאפות בתנור, ואז המחשפה צריכה להראות לה איך לאפות בתנור, ואז היא דוחפת אותה לתוך התנור. בעיבודים זה בדרך כלל לא ברור. לפעמים חושבים, או ככה זה מוצג, שהיא באמת לא יודעת. אז היא שואלת כי היא לא יודעת, לא כי היא מתוחכמת, ואומרת למחשפה שהיא לא יודעת. ובסוף הסיפור, הם מנסים לחזור הביתה, אל אבא שלהם, ויש נהר או אגם, תלוי בתרגום, בכל אופן איזה מקור מים גדול, ואז הנזל מתייאש ואומר, טוב, אין פה גשר, לא נצליח לעולם לחצות אותו, לא נצליח לחזור הביתה. וגרטל אומרת, לא, הנה יש כאן ברווזה, והיא תוכל להעביר אותנו. זאת אומרת, היא היוזמת.
והיא בעלת התושייה.
כן, ואז הוא אומר לה, טוב, בואי תעלי איתי על הגב הברווזה. היא אומרת לו, לא, אם שנינו נעלה, אנחנו נטבע. אתה קודם. אחר כך הברבזה תחזור ותיקח אותי. זאת אומרת שהבת עוברת כאן תהליך, והיא בסופו של דבר אקטיבית, יוזמת, רבת תושייה, שזה התכונות שחשובות בעיני האחים גרים.
ואת כל אלה מחקו בעיבודים.
מחקו שוב כדי שלא נחשוב שבנות יכולות גם.
זה נשמע ממש קונספירציה. כן, ככה רוצים שנחשוב על נשים בחברה, שהן חסרות תושייה ובוחות ופסיביות?
תאר לעצמך מה יקרה אם הם יחשבו שהן יכולות לעשות דברים, ולא רק גברים יכולים לעשות דברים, זה מאוד מסוכן.
מה הבעיה שיעשו? מה יקרה?
זה כנראה מה שפחדנו. החברה הפטריארכלית פחדה שאנשים ירימו ראש, שזה מה שהן אולי עושות.
ירימו ראש, כאילו מדובר במפלצת. טוב, אוקיי, בסדר. קצת פחד מוגזם. גם אם יש פחד, יש משהו קצת... טוב. אנחנו עוברים לפינת החדשנות הרפואית שלנו, אנחנו מדברים עם דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. הפעם אנחנו נדבר על הדפסה בתלת מימד של איברים ושל גוף שלם ושל בני אדם. שלום למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולות, שלום לך.
שלום, שלום.
זהו, מעתה אפשר להדפיס ילדים, אין צורך לעשות אותם בצורה טבעית.
לא, לא, הלכנו רחוק מדי. הלכנו רחוק מדי. בוא נתחיל רגע מההתחלה.
בבקשה.
בעצם הרי הדפסה תלת מימד היא טכנולוגיה שהולכת ותופסת. יש לנו מדפסות שמשכבות שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה של חומר. לכן זה לוקח דרך אגב כל כך הרבה זמן. אי אפשר להדפיס את זה כמו שהיינו מדפיסים נייר, כי זה פשוט שכבות. וכמובן שברפואה התחילו להסתכל על הטכנולוגיה ואמרו, אוקיי, למה אנחנו לא נתחיל להשתמש רגע בהדפסה תלת מימד רגילה? למשל, כשיש לנו בעיה עם הקמת, או עם שנערות מתבגרות, מאוד לא אוהבות את המין רסן הזה שהן צריכות לשים סביב בתוך הזה שלהם, כי זה מכוער, זה לא נוח, זה נראה עזבה. התחילו להדפיס משהו כזה שהוא מאוד אופנתי, בנוי כמו רשת כזאת מפלסטיק עדיין, ונראה שיקי, ופתאום ראו, זה גם מותאם אישית, אפשר להדפיס את זה על האיש או האישה, הנערה עם הקמת, וזה גם אופנתי. ומשם ועלה המשיכו ואמרו, אוקיי, בואו נדפיס גם גבס, שיראה יפה ונוח ומותאם אישית. ואז אמרו, רגע, למה גבס? אולי אנחנו יכולים להדפיס, למשל, בואו נלך הלאה לכירורגים לפני הניתוח, מודל של כלי הדם באותו איבר שמסובך, שהם צריכים להיכנס אליו, שיוכלו לראות את זה. באמת, בואו ניקח את ה... את מה שהם רואים בהדמיה שהיא דו-ממד, ונהפוך את זה לדגם תלת-ממד, שיתחילו להתכונן לפני ניתוחים.
וואו.
וכאן באמת עולם שלם של אפשרויות, שנפתח מעצם לקיחת הטכנולוגיה של הדפסה תלת-ממד.
והאם בעתיד אפשר יהיה ממש להדפיס איברים, או לפחות חלקים פיזיים בגוף?
אתה, לא, אתה כמובן לא סבלן למה שכבר אפשר, אז אני אגיד לך שכמובן שהתחילו להגיד רגע, אם התפסנו הדפסה רגילה, 3D printing, למה שלא נעשה ביו-פרינטינג? למה שלא במקום חומר נכניס תאי גזע ודיו ביולוגי?
וואו.
שתאי הגזע, אנחנו ניקח אותם מהאדם עצמו, אנחנו ניקח אולי תאי אור ונחזיר אותם אחורה. תאי גזע זה תאים לפני ההתמיינות, הם יכולים עוד, יש כל מיני סוגים, נדבר על זה בפינה אחרת, אבל הם יכולים להתמיין לכל האיברים. ואז אם ניקח את התאי גזע של האדם עצמו, עם דיו שהוא חומר ביולוגי, ונדפיס ככה שכבה אחרי שכבה, למשל כליה, ועם כל העברונים הקטנים שבה עכשיו, איך זה ידבק? כי תאים מתארגנים בעצמם ברגע שהם משוחבים בצורה כזאת. איך שנוכל לדפיס למשל כליה, שזה 99% מהשתלות האיברים, אנשים הרי מחכים שנים בתור, זה סבל גדול. אבל גם לא רק שיהיה לנו פתאום איברים, אלא שנפתור את כל בעיית חיית השתל. כי האיבר יודפס מאותם תאים של האדם שהולך לקבל אותו.
וואו.
נכון שבו?
ממש וואו.
יש כבר סרטון בטד, שאפשר לראות כליה כזאת מודפסת. זאת אומרת, התחילו בדבר. אנחנו כמובן עוד לא הגענו לניסויים בבני אדם, אנחנו עוד בניסויים בבעלי חיים, אבל אין בכלל שום ספק שבעשור הבא אנחנו נתחיל לראות ניסויים קליניים בבני אדם, באיברים מודפסים. אנחנו כבר רואים שימוש בהדפסה כזאת, לא לאיברים כל כך מורכבים כמו כליה או כבד, אלא לרקמות יותר פשוטות. הרבה מאוד שימוש אנחנו רואים ברפואת שיניים. זאת אומרת, נפתח פה עולם חדש בתוך הרפואה הרגנרטיבית המשקמת של איברים, שאחד חסל סחר באיברים, כל הנושא הנורא הזה, שאנחנו רואים שיש ממש מדינות שגונבות איברים, הרי זה דבר נורא. לוקחים עצירים שמוציאים אותם למוות, לוקחים להם את האיברים. נגמר הדבר, נגמר התורים הנוראים האלה עם כרטיס. שוב, אנחנו עוד לא שם, כולם לחתום על כרטיס אדי כמובן, זה הכי חשוב, זה באמת המתנה הכי גדולה שבן אדם יכול לתת, כשהוא כבר מת, אבל תחשוב על העולם, שבו אין פרות, ואין דחיית שתל. דחיית שתל זאת מחלה קשה מאוד, מחלה שבה הגוף ומערכת החיסון שלו דוחה את השתל, ויש גם מחלה הפוכה, שהשתל דוחה את הגוף. אנחנו, זה שתי מחלות שונות לגמרי, שכל המשתילים...
ואז מה זה אומר אם השתל דוחה את הגוף?
הנה. אז ברגע שהשתמשנו בתאי גזע מהאדם שהולך לקבל את האיבר, גמרנו עם שתי המחלות הקשות האלה. אנשים עם איבר מושתל היום צריכים ללכת עם תרופות שמדכאות את מערכת החיסון שלהם לכל החיים, כדי להימנע מהמחלות האלה שציינתי.
ובדרך כלל מדובר בסטרואידים, ושיש להם השלכות קשות.
נכון, פתאום אתה מקבל איבר מבית היוצר של הביופרינטר, המדפסת הביולוגית התלת-ממדית, שהוא מותאם לך, שהוא על התאי גזע שלך. זה עולם באמת שקשה לדמיין לאן הוא ייקח אותנו.
אז בקרוב, התקף לב, בשניות האחרונות, נדפיס לב, נתקין אותו, דרייברים ובום.
ואז הרובוט, רגע, ואז במקום שחירוג יצטרך לנתח, יעבוד הרובוט, חירוג רק יביט ויפקח, נכון? והנה לנו Brave New World.
די, טוב, אנחנו...
נכון?
כן, לגמרי.
וזה לא מדע בדיוני, תקשיב. תקל בסרטון בטד, יש כמובן פירוט אצלי במגזין. רואים את זה ממש, כליה מוחזקת ביד של המדען שמדגים את זה, נראית כמו איבר נחמד, ורדרד כזה, שהרגע הודפס במדפסת.
וואו. טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה. תודה רבה לדוקטור מיכל חמולותם, ולקריאה נוספת אתם מוזמנים לגלוש לאתר Beyond Medicine. שוב, תודה לך. על הפינה הזו, ואנחנו יוצאים למבזק. תודה רבה לדוקטור חנה לבנת שנשארת איתנו לעוד שעה. מבזק ומיד חוזרים לעוד שעה שעוסקת גם במעשיות, אבל בשלל עניינים מרתקים, כמו למשל שיטה חדשה למדידת כאב בצורה אובייקטיבית. EEG, גלים מהמוח שלנו שנרשמים, וכך יודעים כמה כואב, ולא עוד סולם האיה המפורסם. הנה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מעתה הרופאים ידעו בדיוק כמה כואב לנו. 1, 2, 3, 4, 5 או איה, הם ידעו. חוקרים מהמחלקה הנוירולוגית באוניברסיטת בראון ברוד איילנד בארצות הברית הצליחו לפתח שיטה למדידה אובייקטיבית של כאב. זה מסקרן מאוד, כי כאב מיסודו הוא עניין לא ממש אובייקטיבי. מיד נגלה למה הכוונה. השיטה שלהם נעזרת ב-EEG, רישום של הפעילות החשמלית במוח. המחקר נעשה בבעלי חיים, והחוקרים הצליחו לקבוע את עוצמת הכאב על ידי מדידה של עוצמת גלי התטא במוח, שמיד נבין במה מדובר. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Scientific Reports, ומיד נרחיב בעניין. אז שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה, אני דודו ארז. והיום אנחנו מציינים 175 שנה בדיוק לפרסום הספר הברווזון המכוער, 11 בנובמבר 1843. ולכן אנחנו עוסקים במעשיות או באגדות. הייתי באולבן דוקטור חנה לבנת, מתרגמת, חוקרת ומרצה לתרבות ולספרות ילדים, לשעבר ראש מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער במכללה האקדמית בית ברל. איתה אנחנו מדברים על המעשיות, הבנו מה ההבחנה. מה שאנחנו מזכירים כאגדה הוא בסופו של דבר מעשייה כנראה. אנחנו מדברים על האחים גרים, על אנדרסן, על אנזל וגרטל, הברווזון המכוער, בת הים הקטנה, הנסיכה שנהגה לישון על אפונה ולא עדשה. ונעסוק בעוד עניינים, וגם פרופסור משה זורמן יהיה איתנו כאן, עורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי מקלר אלון. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לי שלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי, כאן עוד, או כאן אודי, הוא אצלכם בטלפון. הורידו אותו וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום. אנחנו רוצים להמשיך לדבר על אגדות או מעשיות ליתר דיוק. הנה.
Jafar, you must come and see this.
We pray for Prince Ali to live in
אנחנו שומעים שיר מאלאדין, מדובר בעיבוד של דיסני כמובן. כשאנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מעשיות או אגדות, הכוונה היא לסיפורים עם ניחוחות אירופאים, נכון? כי היו גם מעשיות במקומות אחרים בעולם.
בהחלט, סיפור עממי זה דבר שהיה משותף לכל העמים, לכל היבשות. אנחנו מכירים את מעשיות אלף לילה ולילה בעצם, שהם ליקוטים שוב של מעשיות מהמזרח או אגדות, שוב יש גם וגם. הם פשוט הועלו על הכתב ארוכים מאוד מאוד מאוד, וכל הסיפורים האלה, למשל אלאדין, הם לא היו סיפור אחד. הוא מופיע בכל מיני מקומות בסיפורי אלף לילה ולילה. אני
חושב שהייתה שם בעיית עריכה.
להוציא.
לא, מישהו שיעשה סדר קצת.
כן, והם פחות מוכרים לנו, אבל כן, יש לנו את אלאדין, את אליבאבא ב-40.
כן, אז בואי נחזור באמת למעשיות שדיברנו עליהן. מעשיות גם האחים גרים וגם אנדרסן. הזכרנו מעט את הערכים שזוכים לביקורת, או שמשתקפים שם, או הפרודיות, או הסאטירה שמופיעה במעשיות. דיברנו קצת על העובדה, שוב, הזכרת שבדרך כלל זה קרה בעיבודים, שהמכשפה היא בעצם מכוערת. זה לא אומר שמישהי רעת לב, היא בהכרח נראית לא טוב. ואם אישה נראית טוב, אז היא בהכרח בלונדינית. כל הקונבנציות האלה שכנראה גם זכו להדגשה, או בכלל המציאו את הקונבנציות האלה בעיבודים מאוחרים. מה היה היחס לזקנים מעניין במעשיות המקוריות?
כן, יש לנו למשל אצל האחים גרים שני סיפורים בולטים מהבחינה הזאת, זה הסבא הזקן והנכד, שיש לו גם גרסאות ביהדות. זה סיפור חוצה...
על מה הסיפור?
זה סיפור קצר, אפשר גם לקרוא אותו, אבל אפשר לסכם אותו. על סבא שמתחיל להיות בעייתי מבחינת הבן שלו ואשתו של הבן. נוזל לו המרק מהשפתיים, נשברת לו הצלחת, לא נעים להם. ואז הם קונים לו בכמה מטבעות, הם קונים לו קערת עץ כדי שלא תישבר. ואז הבן שלהם, כלומר הנכד של הסבא, מתחת לשולחן אוסף פיסות עץ, והם שואלים אותו, למה אתה אוסף פיסות עץ? אז הוא אומר, אני עכשיו מתקין קערה כדי שכשאתם תהיו זקנים, אני אתן לכם לאכול בקערה הזאת.
וואו.
ואז הם מבינים כמה הם טעו ביחס אל הסבא באמצעות הנכד. ויש המוזיקאים של העיר ברמן, שזה כל מיני בעלי חיים שהם כבר הזדקנו, והבעלים שלהם או רוצים לשחוט אותם או זורקים אותם מהבית, רלוונטי גם להיום. ואז הבעלי חיים הזקנים האלה מתאחדים ביניהם, ומצליחים לסלול לעצמם דרך, מערימים על שודדים, מוצאים לעצמם בית, ופשוט יוצרים לעצמם מין להקה כזאת ששורדת יפה מאוד, בניגוד למה שבני האדם רצו להשליך את הזקנים האלה, או לשחוט אותם, כי כבר אין בהם תועלת. זה גם ביקורת נגד הבחינה של התועלת, שבני אדם, אם הם מביאים תועלת, או בעלי חיים, אז זה בסדר, אם לא, אז זורקים אותם. זאת אומרת, יש ביקורת, אמנם האחים גרים לא כתבו סאטירות כמו אנדרסן, זאת אומרת, הם כתבו סיפורים רציניים, כי סאטירה יש בה הומור, כדי להציב מראה בפנינו, מראה מוגזמת עד אבסורד. האחים גרים כתבו סיפורים רציניים, אבל הם מעבירים ביקורת באופן רציני על הפן הזה של החברה.
כששוב את אומרת שעניינים כמו יחס לזקנים, באופן כללי כל השונה, כל מה שהיה שונה ביניהם, נשים, זקנים, כל מה שהיה קצת שונה, זכה לאיזה מין טיפול מוזר ומעוות, למרות ששם, שוב, במעשיות המקוריות הערכים מוצגים כמו שצריך, אם נהיה שיפוטיים לרגע.
כן.
זאת אומרת, יש טיפול נכון, ראוי, כן, אומני.
כן, גם מעורר מחשבה,
כן,
לא מכתיב
בדיוק.
תבניות סטריאוטיפיות,
כן.
כמו בעיבודים. אפשר לחשוב למשל על מכשפות?
כן, בוודאי.
למשל, בבת הים הקטנה אצל אנדרסן, המכשפה היא אישה שהיום אולי היינו קוראים לה מרפאה אלטרנטיבית. יש לה עשבים... ובת הים הקטנה באה אליה ואומרת לה, אני רוצה עכשיו לעלות לעולם של הגברים, של בני האדם, ירי חצי דעת.
מי שעוסקת ברפואה אלטרנטיבית, כי האורך שלנו גם מתעסק בזה, זאת אומרת, גם הוא מחשף לצורך העניין, אבל לא מדובר באישה עם כוחות כישוף וכו'.
וגם לא עם רוע שנובע ממנה, בכלל לא, להפך. בת הים הקטנה אומרת לה, זה אני רוצה, והמחשפה מכשפה שהיא בעצם לא מכשפה בימינו, אומרת לה, לא כדאי לך, נורא יכאב לך, אני אצטרך לעשות זה, יכאב לך ללכת, כי הרי יש לה זנב של דג לבת הים הקטנה.
כן.
ואם יהיו לה רגליים בעולם שמעל לפני המים, היא מנסה להניע אותה מלעשות את זה, אבל רק כשבת הים מתעקשת, המכשפה עושה מה שהיא רוצה. בדיסני הפכו אותה לאישה, אישה בשלה, אנחנו רואים, יש לה חזה גדול, יש לה שפתיים חושניות אדומות, והיא כולה שחורה מכף רגל ועד ראש המכשפה בבת הים הקטן של דיסני, ומסביב הכל שחור ויצורים שחורים כאלה, והרוע נובע ממנה. היא אורבת לכל מיני יצורים כדי לעשות להם דברים רעים, והיא זאת שעושה דברים רעים לבת הים הקטנה, לא כי היא מממשת את הרצון של בת הים הקטנה.
וואו, כי היא קורבן בת הים הקטנה בעיבוד.
כן.
וואו.
ואילו אצל אנדרסן היא עושה עכשיו... נשים רעות מאוד מאוד, זה בסדר גמור בעיבודים החדשים, כי כמובן אנחנו רוצים להגיד שיש שתי אופציות לבנות, או שאת בלונדינית, כמו שאמרנו קודם, כחולת עיניים ובהירת אור, ואז את טובה, והטובה במובן לא שעשית משהו טוב לאנושות, או עזרת למישהו, אלא פשוט את פסיבית.
זאת אומרת שיש את הארכיטיפ של האישה הבהירה, הבלונדינית, שהיא פסיבית, היא נעימה, היא רגועה, היא כמעט פסל.
בהחלט.
לא עושה שום דבר, לא מצילה את האנושות, לא מגלה, לא עד היונת, לא כלום. אלא אישה שלא עושה דבר מקסימום, תופרת קצת פה ושם.
והיא גם, וגם בלכלוכית אצל דיסני, החיות עושות בשבילה הכל. זאת אומרת, היא אפילו לא מתלבשת לבד ולא מתרחצת לבד.
תראה מה זה, פרזית. אוקיי. וואו.
ואם את אישה בשלה שיודעת מה את רוצה ואת...
כאן זה מסוכן.
כן, בדיוק זה מסוכן, את עומדת על שלך, ואז את מגולמת בעיבודים המודרניים כמחשפה. זאת אומרת, זה שתי האפשרויות שאנחנו פחות או יותר מציבים.
זאת אומרת, של רצון, של נשים וכולי, בסופו של דבר מתגלגל להיות רוע אפילו.
כן, בהחלט.
משהו שיש לחשוד בו, כן.
כן, לא כדאי. זה בא לידי ביטוי גם בימינו, כשאנחנו מדברים על גבר שהוא עומד בראש חברה גדולה, אנחנו אומרים, הוא מאציל סמכויות, הוא סמכותי, הוא מרשים. לעומת זאת, כשאישה עושה את אותם דברים, הרבה פעמים אנחנו אומרים ביץ' או מכשפה. זאת אומרת,
נכון, יש לנו... האמת שנכון, שביץ' זה מכשפה מודרנית.
כן, העיבודים המודרניים יש להם השפעה
אומרת,
עלינו.
אנחנו עדיין נגועים, את אומרת, בתבניות ה... שהיום אנחנו יודעים שהן פתטיות קצת, אבל עדיין זה, אנחנו עדיין חולים במחלה הזו.
כן, עכשיו זה גם לגבי הגבר, גם הגברים סובלים מהסטריאוטיפים האלה, לא רק נשים, כי גבר בעיבודים המודרניים הוא תמיד ממש מושלם, או שהוא אביר על הסוס הלבן, ואז הוא כמובן מציל את הטובה שהיא פסיבית ומחכה רק שהוא יושיע אותה כמובן ממצוקתה, כי חוץ מלפקוט היא לא יודעת מה לעשות. אם הגבר הוא בעייתי, או שאנחנו מוחקים אותו, כדי שאנחנו לא נדע שגברים יכולים להיות בעייתי.
מה זה אומר בעייתי, מעניין?
למשל, נחזור ללכלוכית של האחים גרים, שזה סינדרלה במקור. כן. לא, זה גם לא במקור, בגרמנית זה אחרת. האבא שם הוא מאוד מאוד בעייתי אצל האחים גרים, כי האחים גרים רוצים להגיד שכן, יש גם גברים בעייתיים, הם לא רק ממש דוהרים על סוס לבן עם בלורית מתנופפת. האבא בעייתי, הוא נמצא לאורך כל הסיפור, הוא לא מגונן על הבת שלו בפני האם האישה השנייה.
מעניין.
להפך, הוא אפילו שובר שובח יונים כשהוא חושב שאולי היא נמצאת שם בפנים, זאת אומרת, הוא עלול אפילו להרוג אותה במעשיו, הוא ממש ממש בעייתי, הוא נמצא אצל האחים גרים לאורך כל הסיפור, ואילו אצל דיסני אנחנו הרגנו אותו בתחילת הסיפור, כדי שלא יופיע גבר בעייתי, ובסיפורים בעיבודים אחרים אנחנו שלחנו אותו ליריד עסקים כזה שבמקרה לגמרי הוא לא חזר כל הסיפור. זאת אומרת, הוא נקי מכל אשמה, ואם מישהו אשם זאת תמיד תהיה האישה, כמו באנזל וגרטל, שהאישה היא רעה והוא רק עושה מסכן את מה שהיא אומרת לו ומפקיר את ילדיו ביער. זאת
אומרת שאת צודקת, אני חושב אפילו על המילה מכשפה או מכשף, יש פער... בלתי נסבל, מכשפה היא אישה רעה מאוד, ומחשב זה איש שיודע לעשות קסמים. זה לא שיפוטי.
וגם קוראים לו קוסם.
קוסם, נכון.
כן.
וואו, מעניין.
כן, עכשיו יש סיפור ששארל פירו, עוד הרבה לפניהם, ב-1697, אלה על הכתב שקוראים לו כחול הזקן, עם גבר מאוד בעייתי שרוצח את שבע נשותיו.
כן.
אז הסיפור הזה, לא איבדו אותו לילדים, אנחנו לא מכירים אותו. את הסיפור...
כן.
כי החליטו שהוא לא מתאים לילדים, אבל אנזל וגרטל עם מכשפה שאוכלת ילדים, זה כן מתאים לילדים ולזה כן נעשו עיבודים. זאת אומרת, גבר אכזרי לא יאבדו לילדים, כי זה לא מתאים להם. אישה אכזרית, בוודאי ובוודאי.
גבר אלים זה משהו שאי אפשר להקל, אבל אישה אלימה זה...
שאוכלת ילדים, זה בסדר גמור.
לגיטימי, מי מאיתנו לא מכיר, נשים שפה ושם חוטאות בילדים שהופכים לחטיפים ואוכלות. וואו, על זה גדלנו, אה?
כן, על זה גדלנו. כן, יש עוד...
אולי זו הסיבה שיש הרבה רווקים ורווקות היום. אנשים מחכות לנסיך על סוס לבן, והגברים פוחדים מנשים כי הם יחסים להם. אולי זו הסיבה של די-ג'יי מקלר משוטט באתרי קירויות כאילו אין מחר. מה את אומרת?
לא, אני חושבת שמסכנים באמת גם גברים, שהם תמיד צריכים לחשוב שהם צריכים להציל ולהושיע, ובאמת להיות אקטיביים.
צייד, גיבור.
כן, ואם אתה במקרה עדין ורגיש, אז כמו שאומרים, הלך עליך.
אנחנו גמורים, אני מכיר את זה. אני אספר לך בשיר הבא, אספר לך מה אני עברתי. אוקיי, טוב, אז בואו נשמע. חוקרים מהמחלקה הנוירולוגית באוניברסיטת בראון ברוד איילנד, ארצות הברית, הצליחו לפתח שיטה למדידה אובייקטיבית של כאב. מיד נבין האם יש דבר כזה, כאב שאפשר למדוד בצורה אובייקטיבית. אבל השיטה שלהם נעזרת ב-EEG, מכשיר שרושם את הפעילות החשמלית במוח. החוקרים הצליחו לקבוע את עוצמת הכאב על ידי מדידה של עוצמת גלי יתטה במוח. על המחקר הזה, המחקר פורסם בכתב העת המדעי Scientific Reports, ואנחנו רוצים לדבר על מדידת כאב באופן כללי, על המחקר הזה, למה זה חשוב, עם דוקטור ירון ריבר, מומחה לכאב, מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים הלל יפה. שלום לך.
שלום שלום, בוקר טוב.
טוב, רגע לפני שנגיע למחקר, אנחנו רוצים להבין מלכתחילה, האם כאב זה משהו שהוא אובייקטיבי?
כאב היא חוויה סובייקטיבית, בדומה לאהבה, לתסכול ולכעס, והיא חוויה רב-ממדית. המדידה האובייקטיבית של כאב היא כמעט תרתי דסתרי, משום שצב נסה למדוד אהבה, האם אתה יכול למדוד אותה. באותו אופן קשה למדוד כאב, ועד היום המדידה של כאב התבססה על הדיווח הסובייקטיבי של המבדק או האדם השרוי בכאב, אבל היום יש ניסיונות להוציא מידע, לכרות מידע ישירות מהמוח, בשיטות שונות, נת להעריך את קיום הכאב, את עוצמת הכאב, והשיטות האלה נחלו הצלחה. זה לא רק המחקר הזה של קל קאס מאוניברסיטת בראון, יש מחקרים דומים מסין, מאנגליה, מאוקספורד, וממקומות אחרים בעולם שהשתמשו בפרמטרים שונים של הפעילות המוחית, כפי שהיא משתקפת בבדיקת EEG, כדי להגדיר מדדים לכאב או מדדים שעומדים בקורלציה לכאב.
טוב, אז זאת אומרת שכן עשית לנו סדר, באמת מדובר בחוויה סובייקטיבית, ואני משער שיש אנשים שעוצמת כאב זהה לחלוטין, גורמת להם לאי נוחות או לתחושה רעה מאוד, ואחרים סוגלים לסבול את זה, אבל עדיין כנראה ש... טוב, יש את החוויה הסובייקטיבית, ויש את מה שאפשר למדוד כנראה באמצעות גלי המוח. עכשיו, מה השיטה הזו? מה הם אותם גלי תטא שמדברים עליהם שם במחקר?
השיטה שאותה פיתח רוברט קאס, היא פותחה בחולדות, והיא נועדה בעצם להעריך את הפאור ספקטרום של בדיקת ה-EEG. כלומר, איזה תדירויות מורכבת בדיקת ה-EEG? ברגיל אנחנו רואים את התדירויות שבין 3-4 גלים לשנייה ל-20, אפילו 30 גלים לשנייה, והוא שם לב שבתחום התטא, שהוא תחום של 4-8 גלים בשנייה, ברישום מקליפת הגולגולת, יש עלייה משמעותית בפעילות תטא, בהקשר של הכאב, והעלייה הזו בפעילות תטא היא קורלטיבית לעוצמה של הכאב, והיא עומדת גם בקורלציה להתנהגות של בעל החיים. כלומר, ככל שעולה עוצמת פעילות התטא, כך בעל החיים מפגין התנהגות כאב יותר בולטת.
אוקיי, עכשיו, שאלה מתבקשת היא, לפחות בעינינו, למה זה מאוד חשוב? אם כואב למישהו, אז כואב לו. למה עוצמת כאב זה משהו שהוא חשוב למדוד?
המדידה היא חשובה מכמה טעמים. ראשית, חולים מדווחים על כאב בעת שכמעט אין להם כאב, אבל יש להם מצוקה עצומה. הם סובלים לאו דווקא מהכאב. האישה שיש לה, שעומדת ללדת, למשל, חלק מהנשים, סובלות מכאב קשה ביותר, אבל המצוקה שלהם היא נמוכה. משום שיש להם תקווה שהתוצאה תהיה תוצאה טובה. במצבים אחרים אדם לא יכול לדבר. תינוקות, יונקים, לא יכולים לדבר, הם לא יכולים לבטא, הם לא יכולים להעריך את הכאב. ילדים עד גיל 8 לא יכולים למסור לנו הערכה קוונטיטטיבית של הכאב שלהם, של עוצמת הכאב שלהם בסולם נומרי או בסולם אנלוגי. כך אנחנו מודדים היום כאב. סולם היא 0 עד 10. ילד לא מסוגל לעשות את זה, נאמר, עד גיל 7, 8. על כן אנחנו צריכים איזשהו דרך יותר, נאמר, אובייקטיבית, כדי להעריך את עוצמת הכאב. יש לזה חשיבות רבה מאוד.
טוב, זה נשמע מרתק. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה למומחה ליחאב. הוא מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים הלל יפה, דוקטור ירון ריבר. תודה לך על השיחה הזו.
להתראות.
ואנחנו חוזרים לכאבו של הברווזון המכוער, שכמובן לא נמדד באמצעות EEG. מה, הוא היה ממש בסטרס, אה? הוא היה בעקה, במצוקה.
כן, אחרי שהוא עובר את כל המסע, ואנדרסן מעביר ביקורת על האופן שבו החברה לא מקבלת אותה,
את השונה, פנה,
את השונה כן. כמובן. הוא, בפסקה שלפני סוף הסיפור, הוא מבקש את נפשו למות, הוא מחכה שהוא רואה שם ברבורים, הוא לא כך יודע שהם ברבורים, עם נוצות מזדקרות, והוא אומר, הרגו אותי, כי אנדרסן רוצה להראות שזה מה שקורה לשונה. כשלא מקבלים אותו בחברה, הוא מאבד את הטעם לחייו. זאת אומרת, הוא מעביר ביקורת הכי בוטה שאפשר להעלות על הדעת, על החברה ועל התוצאות לגבי השונה שלא מקבלים אותו.
זה מה שקורה לאנשים שאנחנו מדכאים ומתייחסים אליהם כשונה, כאחר, עולים חדשים הרבה פעמים, אנשים שמהגרים וכו'. כן, בסופו של דבר הם לא רוצים להיות כאן.
הם לא רוצים להיות בכלל, כן. ורק בפסקה האחרונה זה נראה כמו איזה מין גן עדן שאצל אנדרסן יש לו משמעות לעלות לעולם הבא. שם רק אפשר להיגאל מייסורי העולם הזה, אז זה נראה ככה כי הוא מתקבל על ידי הברבורים. וזה אצל אנדרסן באמת המורכבות שאצל אנדרסן. הוא מעביר ביקורת מאוד מאוד קשה על האצולה ועל החברה בכלל. מצד שני, הוא כן נחשף, כמו שאמרנו, להימנות עם האצולה. הוא אכן קיבלו אותו בכבוד מלכים, הוא לא כל כך היה הברווזון המכוער, אנדרסן. אנחנו אומרים תמיד, אנדרסן היה הברווזון המכוער.
אבל דווקא על רקע זה, זה יפה שהייתה לו את אותה רגישות להגיד את הדברים האלה.
בהחלט, והוא גם אומר בסוף שהוא לא נעשה גאוותן, כי לב טוב לעולם לא יהיה גאוותן.
זאת אומרת, האגו שלו לא העביר אותו על דעתו.
כן, גם אם יקבלו אותך בסופו של מסע אכזרי וקשה, אז אנחנו רגילים להגיד שהסיפור זה שהוא עובר תהליך פנימי ומכיר את עצמו, אבל הוא בפסקה לפני האחרונה אצל אנדרסן רוצה, מבקש את נפשו למות, זה לא מסע לקבלה עצמית. כן, יש הרצון הזה בסוף איכשהו, או בעולם הבא, או בעולם הזה, להתקבל ולחיות חיים טובים. זאת אומרת, הסוף הוא אופטימי, לא תמיד הסוף אופטימי אצל אנדרסן ואצל האחים גרים, אבל בדרך
אז,
כלל
במעשיות. אז בואי נדבר באמת על סוף של מעשיות, כי הרי אלה סיפורים, בדרך כלל ידוע שסיפור אמור לתת לך איזושהי תקווה ונחמה. בדרך כלל, כך מדברים על תסריטים למשל, קולנוע וכו'. אבל לא כל הסיפורים המעשיות נגמרות טוב. נכון?
לא.
או סוף טוב.
אז זהו, עכשיו, אגדות ומיתוסים, שזה עוד סוג של סיפור עממי, הם לא מסתכלים, הרבה פעמים זה סיפורים טרגיים מאוד. מעשיות לעומת זאת, בדרך כלל, לא תמיד, יש להן סוף טוב. האכזריות נמצאת בתוך הסיפור, אבל לא בסופו. המבוגרים הרבה פעמים פוחדים לתת את הסיפורים של אנדרסן, של גרים בגלל האכזריות והאלימות שבהם. אבל מה שאנחנו לא כל כך שמים לב אולי, זה שבעצם הדמות הזאת שהילד מזדהה איתה, יוצאת ליער, ולא יודעת מה יקרה שם, לא יודעת איך הדמות הזאת, הדמות לא יודעת איך היא תפלס את דרכה, כמו שילד בתחילת החיים שלו לא כך מבין למה זה מותר, זה אסור, לא יודע איך הוא יפלס את דרכו. הדמויות של הזאב, של המחשפה, הדמויות המפלצת, הן בעצם מין התגלמות כזאת של הפחדים הקיומיים של הילד.
כן.
ואצל גרים ואנדרסן, הדמויות שאנחנו מזדהים איתן, שמתחילות ממצב הכי נחות, מצליחות, כמו שאמרנו, בכוחות עצמן, בעזרה, אבל בכוחות עצמן, בלי פייה ומישהו שיעשה את זה במקומם, לגבור על הזאב ועל המחשפה. ובדרך כלל לצאת מהסיפור במצב יותר טוב מקודם, אבל בזכות עצמם.
זאת אומרת, זה קצת מסע הגיבור, כפי שאנחנו מכירים מסרטי קולנוע, מהארכיטיפ ההוליוודי, של אדם שיוצא מהסביבה הטבעית והנוחה, לא ילד במקרה הזה, שיוצא ליער, מלא בסכנות וכו', שהכל עורב לו, הוא מאיים עליו, בסופו של דבר יוצא כשידוע לעליונה. זה המסע שאנחנו מזדהים איתו.
והאלימות והאכזריות פוגעות באופן בלתי הפיך רק בדמויות שמאיימות על הילד. לכן הילדים מאוד אוהבים את הסיפורים עם האכזריות בהם.
זה כיף לנו שמבשלים את המכשפה, או אופים אותה, או מתגנים אותה.
כי זה מה שהיא רצתה לעשות. זאת אומרת, זה עונש ממש, אבל זה הילדים, זה אנזל וגרטל, גוברים עליה בכוחות עצמם. זאת אומרת, זה מאוד מעצים את הילדים, שהם יודעים שהם כן יוכלו לפלס את דרכם, לא אם הם יחכו לפייה, אלא אם הם יעשו דברים בעצמם. זאת אומרת, התפתחו בעצמם עם התושייה אצל גרים ועם אהבה ומסירות אצל אנדרסן, כל אחד יש לו תפיסה קצת שונה. לעומת זאת, יש גם סיפורים עם סוף מאוד עצוב, כמו למשל מוכרת הגפרורים הקטנה.
שמה הסיפור שם? אני איכשהו פספסתי את הסיפור הזה בילדותי. זה לא הגיע לנתניה של שנות ה-70.
כולם מאוד אהבו לבכות כשקראו את הסיפור. זה סיפור של אנדרסן על ילדה ענייה, שזה גם מדבר על עוני ואושר בחברה, גם על הנצרות קצת, תכף נגיד. מוכרת הגפרורים, פשוט אבא שלה שולח אותה למכור גפרורים גם בחורף ובשלג, ואין לה כמעט כלום, לא, הנעליים נפלו לה, הם לא היו במידות שלה, אז הם נפלו לה בדרך. ילד גנב, לקח לה מיד אחת מהנעליים, שזה מראה, אנדרסן רוצה להראות שגם ילדים יכולים להיות אכזרים.
כן.
והיא פשוט מוכרת גפרורים, ואף אחד לא קונה ממנה גפרורים, ואף אחד לא נותן לה אפילו מטבע, וזה בערב הנוצרי, ערב החסד כביכול, שמעביר אנדרסן גם ביקורת על החברה הנוצרית.
לא פנתה למומחה לשיווק, כמיתוג, אולי משהו בעיה במיתוג שלה, פרסומת טובה, משהו יוטיובי.
לא, זהו, היא כל הזמן חולמת על הבתים החמים האלה עם כל האוכל בערב הזה.
וואו,
ערב השנה החדשה הנוצרית.
שעניים במעשיות האלה, זה עוני עוני.
זה עוני עוני.
זה לא אין לי טלפון.
לא רק זה, אם היא חוזרת הביתה, לא רק הילד אחזרי אליה והחברה אחזרית אליה, אם היא חוזרת הביתה בלי כסף מהגפרורים שהיא מכרה, אבא שלה מכה אותה.
אוי, 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 אוי.
ובסוף הסיפור, היא פשוט מתה. היא קופאת מקור.
די.
והיא מתה.
סוף טוב, הכל טוב. היא גם מתה בסוף. מה זה הסיפור הזה?
סוף טוב, הכל טוב, כי בתפיסה של אנדרסן הסוף טוב, לא בימינו, אנחנו לא חושבים ככה, כי היא עלתה אל סבתא שלה.
כן.
ואז היא מתאחדת עם סבתא שלה, שהייתה היחידה שבעצם אהבה אותה.
מוות הוא סוף טוב, הגענו נמוך מאוד או עצוב מאוד.
זאת הביקורת של אנדרסן. זאת אומרת, זה אתם החברה שמדברים על החסד ונצרות.
בסוף לא קונים גפרורים מילדה.
ולא קונים גפרורים ולא מרחמים. רק אחרי שהיא מתה אומרים, אוי, מסכנה, מסכנה, היא מתה, היא קפאה מקור. על הצביעות של החברה. שזה כמובן גם בבגדי המלך החדשים בא לידי ביטוי, בני האצולה והמלך, רק בגלל היופי החיצוני, כאילו שיש שם איזה יופי בבגדים, ובסוף, כמו שאנחנו מכירים, שהילד אומר, המלך רואה רום, זאת אומרת, רק ילד רואה את הצביעות של החברה. יש עוד סיפורים על העניין של המעמדות, של עניים ועשירים, יש לנו את החיית האמיץ אצל האחים גרים, שהוא בעצם עני, הוא חיית, בקושי יש לו עבודה, זבובים שם, והוא מצליח, הוא מערים על החברה, והוא מצליח בסופו של דבר לגבור על ענקים וכולי, זאת אומרת, באמת נותן גם אנדרסן בביקורת שלו, וגם האחים גרים, כן מציפים את העניין של עוני ואת היחס של החברה לעוני, הם באמת מקיפים כמעט את כל היבטי החיים שאפשר...
האם למדנו מספיק מהסיפורים האלה? האם התמנו את הערכים האלה של חמלה, של דאגה לזולת?
בחברה שהפערים החברתיים בה הולכים וגדלים, בישראל לפי המדדים הבינלאומיים באופן מיוחד.
עוד רגע נמצא פה מוכרי גפרורים שמתים בסוף.
לכן כדאי לחזור לגרסאות לא רק עם פיות שמסדרות לנו, כי הפיות לא מסדרות לנו את החיים. גם מאוד בחינות. אם אנחנו נמשיך לחכות לפיות שיסדרו לנו, אז אכן מה שיקרה זה טייקונים או שמסתדר להם בחיים ולא נדאג לרווחת הפרט ולרווחת הפחות. ולכן, כמו שאמרנו, בלכלוכית אין פייה, והיא עושה הכל בעצמה, אבל אפילו בשמות הסיפורים, כמו...
אז בואי נזכיר באמת את עניין שמות הסיפורים, ואז נשמע שיר, כן? השמות עצמם זה משהו שתורגם as is, או שהוא עבר שינוי?
לא, זהו, הם עברו שינויים, כי האחים גרים כאן.
צריך לדכא אותי קצת, אני מודה שצריך להתעודד מהשיחה הזאת. משהו... לא, כי באמת אנחנו, יש פערים, גם כאן בישראל, שוב, אנחנו מקווים שיש פערים, יש כיתוב. וזה משהו שאנחנו צריכים איכשהו להתמודד איתו. זה לא יכול להיות שההוא יהיה לו מכונית במיליון שקל וההוא בקושי יאכל. קצת מבאס. קצת מבאס. סבא עוד או פחות, וההוא יהיה לו קצת יותר. שוב, לא קורא לקומוניזם פה, אבל קצת.
סוציאליזם?
סוציאליזם, כן. זה בדיוק עידון של הדבר.
כן, היינו פעם עם אידיאולוגיה סוציאליסטית, אבל...
רצינו להיות אמריקה, ואנחנו נראים כמו המבורגרים כולנו. יופי, אוקיי. אז בבקשה.
אז השמות של הסיפורים, למשל, האחים גרים קראו לסיפור שלהם על הדייג ואשתו, תכף נדבר קצת על הסיפור.
זה האישה ששולחת את הדייג, האישה הרעה הזו.
בדיוק, זהו, שהיא לא רעה כל כך, תכף אנחנו נדבר על זה. אמרנו שבעיבודים תמיד האישה הרעה מלכתחילה, הרוע נובע ממנה, כי פשוט ככה נשים נולדות, כי אנחנו יודעים כמובן.
כי נשים הן רעות.
כמובן.
ואת כאישה מרגישה רעה? זאת אומרת, את באת לכאן לפזר רוע באולפן?
הנה, אמרת שהצלחתי לדכא אותך, כנראה שיש בזה משהו.
לדכא, כי
גם שיקפת
את המצב, לא, זה לא רוע.
לא, אני צוחקת, כמובן. ובעיבודים המודרניים קוראים לזה הדייג ודג הזהב. זאת אומרת, דג הזהב, המוטיב העל-טבעי, הוא במרכז. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחכות לזכות בפייס או משהו כזה, כדי שישתפרו חיינו, ואנחנו יודעים מי קונה בעיקר את פייס, כן, מי שבאמת...
כמובן, אנחנו לא מביאים עמדה נגד הגרלות חוקיות בישראל, להלן הפרסומות לארגון. מיד, בתום המשטר. כן, אוקיי. הם גם לא יפרסמו אצלנו, זה, אכלנו אותה.
אבל אני לא אמרתי כלום.
אבל מעניין מה שאת אומרת, שהציפייה לדג זהב או להגרלות, באמת זה, אנחנו יודעים
שסבתי
זל הייתה מגרדת כל מיני דברים, בתקווה שמשהו ייפול מהשמיים שם.
כן, גם אמא שלי, גם אמא שלי.
כן, כן, לא, אני אומרת ממשפחתי, דווקא הענייה ביותר, הייתה אישה די חסרת כל, שקיבטה, שמשהו משם יגיע, כן.
כי זה כנראה מה שאנחנו משדרים. ולכלוכית, למשל, אם מתרגמים את זה לסינדרלה, אנחנו מתאים את הילדים, כי סינדרלה, מבחינת דיסני והעיבודים האחרים, זה משהו נורא קסום בינינו. אבל סינדר זה אפר, א' פי ריש, לא אפר, זה אפר, דווקא בגלל שהיא חיה באפר, בגחלים שנשארו בבית מהאח המבוערת.
ממש אפר פיזי, כן, אוקיי.
כן, כי הם דיכאו אותה, הרי האישה החדשה וכו'. עכשיו, במקור הגרמני זה מין נערת חתולת האפר או משהו כזה, זאת אומרת, ברור לכולם שהיא מתחילה מאפס, וזה הדבר החשוב, לאן היא הגיעה בכוחות עצמה? זה, אבל אנחנו, אם אנחנו בעיבודים קוראים לה סינדרלה, אז אצל הילדים זה בכלל מדהים דרך אגב, כי אנחנו רגילים שיש לה, היא מקבלת לכלוכית נעל זכוכית, נכון?
נכון.
עכשיו, זכוכית זה בעצם החומר הכי יומיומי, יש חלונות עם סימנים של טיפות גשם עליהם, כוסות שעוד השפתון וכולי, זה לא...
זה לא יעלום או פלטינה.
כן, אבל דיסני הוסיפו, ובכלל, דיסני אני אומרת כמייצג, זה לא רק דיסני.
כן, כן, ודאי.
הוסיפו את הנצנוצים האלה על הזכוכית, ואז נדמה לנו שזכוכית זה החומר הכי נפלא בעולם.
יעלום, מעניין, לא חשבנו על זה, האמת שזו הבחנה משעשעת מאוד. נעל מזכוכית, אפשר לחשוב.
עכשיו, האחים גרים בכלל לנעל מזכוכית. יש שם נעל ממשי וחוטים של משי, זאת אומרת, נעל כמו שאנחנו יכולים ללכת איתה. נעל יפה, אבל רגילה לגמרי. זה כמובן, יש לזה איזשהו סיפור, אם נספיק אחר כך אפשר להגיד אותו. שרל פירו שאלה על הכתב, אמרנו קודם, כמה מעשיות עוד ב-1697 בצרפת, הוא באמת כתב נעל זכוכית, אבל הוא היה יחיד מ-700 ומשהו גרסאות של סיפור סינדרלה.
שהיו באמת גם המון גרסאות, את אומרת שאחד רק די.
רק אחת נעל זכוכית, אבל הוא... כתב סאטירה חברתית פוליטית, שרל פירו, והראה איזה אבסורד, זאת אומרת, מה נשים מוכנות לעשות בשביל להתאים את עצמן למודל שמישהו קבע להם.
האם זה רלוונטי לימינו אנו? האם נשים מוכנות לסבול היום בצורה קיצונית כדי להתאים את עצמן למודל יופי שמישהו החליט שזה הוא?
אז כשאנחנו קוראים בלכלוכית שהאחיות, האחיות רצו לזכות בליבו של הנסיך, ולכן קיצצו לעצמן, אחת קיצצה את אצבעות הרגליים, והשנייה את העקב כדי להתאים לנעל, לנעל, אנחנו אומרים, יו, איזה זוועה, אחים גרים, מחזרים, איך הם יכולים?
מה זה, לקצץ את הגוף?
ואז אני שואלת, כן, ומה אנחנו עושים היום? לא מנסרים את האף, אין לי שום דבר נגד זה, דרך אגב, אני רק אומרת, אנחנו מזדעזעים כאילו זה עבר וחלף.
רגע לפני שמנסרים את האף, לא, מי שרוצה שינסר, אבל רגע לפני שמנסרים איברים או מקצצים פיזית, שווה לחשוב למה אנחנו עושים את זה. זה כן, זה לגיטימי.
וזה מה שהאחים גרים עשו.
וואו.
זאת אומרת, כי האחיות לא זכו בסופו של דבר.
שהם ממש חזו את עידן הניתוחים הפלסטיים.
כן, והם אומרים, זה לא כדאי, זה רק העניין של האופי שמשנה. החיצוניות, הנה, הם בסוף נשארו גם נכון.
זה בנאלי להגיד, אבל זה כל כך נכון. זה בנאלי, אבל זה נכון.
נכון.
טוב, אנחנו נקרא לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות. נמצאת איתי כאן באולפן דוקטור חנה לבנת. אנחנו עוסקים באגדות, 175 שנה לפרסום הסיפור הברווזון המכוער. דוקטור חנה לבנת הרביצה בנו תורה באמצעו המעשיות וערכים רבים שמופיעים שם, התייחסות ליופי, כיעור, זקנה, נשים, רוע, שלל עניינים, וכעת אנחנו עוברים עדיין באותו עניין אל הפינה, אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והפעם השאלה של עודד אברהם מרמת גן, כיצד מטפל עולם המוסיקה הקלאסית והקלה בעולם אגדות הילדים ומעשיות הילדים, האם המלחינים ניסו לבטא גם את המסרים הפסיכולוגיים הסמויים התמונים בסיפורים האלה באמצעות מוזיקה? אני לא אוכל לענות על השאלה הזו, מי שכן יוכל הוא המלחין המנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
בוקר טוב דודו, אתה גם כבר הפכת נסיך מרוב נסיכים בתוכניתך.
אני מאוד מקווה, לפחות התחפשתי לנסיך בשנות ה-70 בנתניה וחטפתי מכות על כך.
אז מה, עולם המוזיקה
אני
כמובן...
אני אתחיל לטנף על כל מי שהרביץ לי כשהייתי ילד, אבל טוב, הוא מאוחר מדי.
אני אספר לך על איך אני גדלתי בחולון, בסוף אנחנו נגיע למשהו.
בסדר, אוקיי.
אז ככה, עולם המוזיקה מלא כמובן בגדות ילדים, אבל במיוחד מהתקופה הרומנטית, המאה ה-19, שם ילד הופך להיות מושא לתום, תואר, שלמות, ונכתבים במיוחד עבורם קטעי מוזיקה נפלאים. שומן כותב תמונות ילדות, רבל כותב סיפורי מאווזה, ואפילו מלחין האופרה המפורסם ג'קומו רוסיני כותב אופרה שלמה על סינדרלה. 1817, רק שסינדרלה באיטלקית נקראת צ'נרנטולה.
צ'נרנטולה?
צ'נרנטולה זה סינדרלה באיטלקית, אולי דוקטור דיבלט יוכל להגיד לנו למה. בכל מקרה, הרגע הנפלא באופרה הזאת זה בו הרגע שבו סינדרלה חוגגת את טקס החתונה שלה עם הנסיך. ואת השחרור מעולאים החורגת, המרשד והחיות, איך אתה מבטא את שמחת ההשתחררות מהעול הכבד, יותר לא יהיה אומללה, חיי העצב שלי תמו. שימו לב, מנצלים את כל יכולת הקולרטורה של זמרת הסופרן לתאר את השמחה המתפרצת. רוסיני.
וואו, איך היא עושה את זה? לא קל. וואו.
אותי, שציליה ברטולי, זמרת איטלקית מופלאה.
זה כמעט כמו חליל הקסם כזה בפיל, אבל וואו, מרשים. מדהים.
זהו.
נשמע שהזמרת התפיידה לה, מישהו? הנה היא חזרה.
אתה התפיידת.
נכון, אוקיי. מחכה לנסיך בבית עם השירים האלה.
תכף נדבר על זה, יש גם על זה סיפור. ואז כמובן המאה ה-20 כבר זה לא, לא אופרה, זה עולם הקולנוע, ואם אני לא יודע אם אתה זוכר, ב-1952 יצא סרט ושמו אנס קריסטיאן אנדרסן, אולי הזכרתם אותו בתוכנית, שאת התפקיד שאנדרסן גילם מהשחקן המופלא דני קיי, ובסרט הזה יש שיר אחד שאני נורא אהבתי, ואני חושב שכדאי שנשמע נזכר בו, השיר על הברווזון המכוער, שהופך להיות ברבור יפהפה. 1952, פרנק לסר כותב את השיר על הברווזון, דני קיי שר לנו.
There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown and the other birds in so many words said get out of town get out get out get out of town and he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eiderdown
Would you like me to tell you the rest of the story?
That poor little ugly duckling went wandering far and near but at every place they said to his face
וואו, טוב, באמת שלא הכרתי את זה, אבל איפה היית כשחיפשנו אנדרים לתוכנית הזו, מנגינות? הנה, עכשיו אנחנו מגלים את כל ה... בער הזו, כן.
תזכרו את שירותיי, אני פנוי למען הפרויקט. בכל מקרה, הסרט הזה כולו הוא סרט נפלא, יש שם המון שירים על, 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 על הנס קריסטיאן אנדרסן ועל על Wonderful Copenhagen, שזה העיר שבה הוא חי וגדל, סרט נפלא.
כן.
בכל מקרה, אם אנחנו עדיין בעולם הזה של סרטים, אז כבר אני חוזר אחורה ל-37, רק כדי להיזכר שכולנו גדלנו בעצם על שלגיה ושימת הגמדים, אבל עם הסרט של וולט דיסני מ-37, בוא נזכר בשיר, במרש, הגמדים שפוסעים לעבודתם, היי הי, היי הו.
היי הו, היי הו.
אולי בעיבוד הסיפורים הם שינו כל מיני דברים, אבל העיבודים המוסיקליים יפים מאוד של דיסני. מגיע להם את מלוא הקרדיט.
מלוא הקרדיט, ו-37 זה ממשיך לחיות איתנו, וכל פעם זוכה לאיזה סידור חדש מבחינת העיבוד המוסיקלי וכו'. אבל אם אני רוצה להדגיש משהו בפינה הקטנה שלי היום, זה יצירה מופלאה, שזה כבר לא וולט דיסני, זה ידידנו סטיבן זונדהיים, שאולי אחד מגדולי כותבי המיוזיקל בסוף המאה ה-20, הוא כותב מיוזיקל שנקרא Into the Woods, אל תוך היער. המיוזיקל הזה עלה לבמות ב-87, ואחר כך עם מרל סטריפ הפך להיות לסרט ב-2014. שמה הסיפור מאוד מתקרב למה שדוקטור דיבלנט ואתה דיברתם. חצי הראשון של המיוזיקל נכנסים לתוך היער, ופוגשים את כל האגדות, ג'ק ואפונת הפלא, וסינדרלה, וכיפה אדומה, ורפונזל, והחלק הזה מסתיים בהפי אנד. והמשפט שאנחנו זוכרים הוא, והם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. ואז אנחנו חוזרים מההפסקה, והאידיליה מתנפצת.
מה? הנסיך
של סינדרלה בוגד בה, מיד מחפש אחרי בחורות אחרות. אשתו של הענק שאותו הרג ג'ק יורדת מהשמיים והורס את כל הנקרא בדרכה, היא רוצה לנקום בג'ק. רפונזל והאוף שלה מוגלים לארץ צייה והוא מתעבר בכלל. הנסיכים מתגלים כקובץ של נרקיסיסטים, שרלטנים, בטלנים ומוסר ההשכל. זה סרט נפלא, כדאי נורא להיזכר בו. אומר לנו סטיבן זונדהיים, תיזהרו במה שאתם מספרים לילדים. השיר המסכם נקרא Children Will Listen. הילדים שומעים כל מה שאתם אומרים ומפנימים. ובואו נשמע מתוך היצירה המופלאה הזאת, Into the Woods, אל תוך היער, את כיפה אדומה יוצאת להביא מזון לסבתא הזקנה שלה. Into the Woods, בבקשה.
Into the woods, it's time to go. I hate to leave, I have to though. Into the woods, it's time and so I must begin my journey. Into the woods and through the trees to where I am expected, ma'am. Into the woods to grandmother's house. Into the woods to grandmother's house.
Are you certain of your way?
The way clear. The light is good. I have no fear, nor no one should. The woods are just trees. The trees are just wood. I sort of hate to ask it, but do you have a basket?
וואו, טוב, אנחנו נתקדם כי אנחנו ממש 2.5 דקות לפני סוף התוכנית, וחבל לי על הקטעים הבאים, כן.
אולי במוזיקה הכי מפורסמת שנכתבה להגדה, שזה אגם הברבורים של צ'ייקובסקי, זה אמנם לא אחד מהגיבורים שלכם, האחים גרים או האנסקריזר אנדרסן, אבל זה אגדה מופלאה, אגדת עם רוסית על הנסיך שמתאהב כמובן.
מעניין באמת איזה אגדות רוסיות היו.
בעודד שהיא נסיכה שכמובן איזה קוסם רע כישף אותה והיא הופכת להיות ברבור בימים ונסיכה בלילות. תשמע את המוזיקה הזאת, אין יותר יפה מלסיים עם אגם הברבורים כמוזיקת פלא של אגדות ילדים.
אז הנה נאזין לזה ונודה לי פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוזיקה הקלאסית, אגם הברבורים, בבקשה. גם מי שלא חווה מוסיקה קלאסית, אני משער שאוהב את הקטע.
מאוד.
אני משער, כן. תודה מעומק הלב למי שהייתה כאן והייתה מרתקת ומוזמנת לשוב לכאן. דוקטור חנה לבנת, תודה רבה מעומק הלב שהגעת לכאן. והנה, חגגנו 175 שנה לפרסום הסיפור הברווזון המכוער. תודה רבה לכל מי שעמל לשידור הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקה איליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, מיד אחרינו גואל פינטו עם התוכנית גם כן תרבות. הנה אנחנו נעביר את השידור אל הלוויין שלנו, ובאמצעות הלוויין השידור הוא מתל אביב. אנחנו נפרדים מכם, מאחלים לכם יום נעים ושקט, נהיה כאן מחר עם תוכנית חדשה ומרתקת. יום נעים, להתראות.